הוצאנו פה קללות מאוד 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 לא נעימות. ואני שואלת על מה? היינו מצפים שקללות כאלה יהיו על מה? גילוי עריות, שפיכות דמים, משהו מהסוג הזה. אבל על מה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לכאורה, אין שום פרופורציה בין הכללות לסיבה. נכון? כאילו כללות כאלה נוראיות, על מה? על זה שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. למה? 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 נקודה. מה אומרות? אתם מסכימה עם... כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז מה? למה כזה? מה? כי זה לא שלם. כאלה כללות, כי זה לא שלם. מה זאת אומרת? את אומרת, זה לא... אוקיי, את מסבירה משהו הרבה יותר חמור מלא שלם. את אומרת, לא שווה, לא לא שלם. כאילו, פתחת בלא שלם, בשביל לא שלם כאלה כללות, לא נורא, יהיה לא שלם. אבל את אומרת משהו אחר. זאת אומרת, זה לא לא שלם, זה לא שווה. כי זה לא אמיתי. שני דברים שונים, לא שווה או לא שלם.
הולכת על השני.
על השני. סבבה. עוד? על הבוקר שאלות. זה משהו הרבה יותר עמוק. מצדיק כאלה כללות?
לדעתי זו תוצאה טבעית של לעשות משהו ממקום מנותק ולא בוחר באמת
בסדר. מנותק ולא בוחר. תודה. עוד. ממה כאלה כללות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אני רוצה לשאול אתכן, מי תתחתן פה עם הבחור שאומר לה, אני חושב שאת הבחורה הכי נכונה בשבילי בעולם. אני חושב שהקדוש ברוך הוא הועיד אותנו זה לזו. ואני מה זה מבואס מזה? נבהלת?
הכי טוב, יאבא.
לא, כי הוא רק חושב.
מי לקחה את הבחור? רגע, מי לקחה את הבחור? עזבו. מי לקחה את הבחור? אז אף אחד לא לקחה אותו? בטוח? יופי, זה היה שלילי קטלני, אה? זה בדיוק מה שקורה לנו בפסוקים האלה. שמחה זה לא אקסטרה. זה לא, אוקיי, העיקר אני עובדת השם, אם אני שמחה או לא שמחה, זה צ'ופר שלי. ככה הרבה פעמים אנחנו תופסות את זה. נכון? כאילו, אם את שמחה, סבבה לך, אבל העיקר שאת עושה. הפסוקים האלה קצת מכוונים אותנו להבנה אחרת, ששמחה זה חלק מהעבודה. כלומר, חלק מהעבודה שלנו זה לעבוד על להיות שמחה. זה לא צ'ופר, זה לא, אוקיי, יש לי איכות חיים. אני עושה משהו שנכון, משהו שטוב. אם יש לי שמחה או אין לי שמחה, זה איכות חיים שלי, זה צ'ופר שלי, זה אקסטרה שלי. לא. אם יש לך שמחה או אין לך שמחה, זה בדיוק ההבדל בין אם את עובדת את השם כמו שצריך או לא. זה הבחור הזה שמתחתן איתך כי הוא חושב שאתה נכונה לו, אבל הוא מה זה מבואס או לא. תודו שאחרי הדוגמת נוקאוט. זה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. את שואלת למה הן לא קיימות? מה שקלתי שואלי שאלות קשות. א', לפעמים הן קיימות, לא חסר אסונות ומצבים קשים בעולם. וב', הקדוש ברוך הוא בכל זאת מנהל איתנו כמה שיותר במידת הרחמים. נכון, נכון. מצד שני, לא הייתי רוצה עכשיו לפרט לך את כל הדברים הרעים שקרו בעולם.
לא, בשביל
אם
כאילו,
בכל זאת אנחנו נקראים דבר מהחלק. לא, אנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים אבל שלא חסר, גם השנה הזאת לא חסרים אסונות ולא חסרים קשרים, וזה שאנחנו מאחורי ניילונים לא נראה לי כזה צ'ופר. נכון? ועדיין הקדוש ברוך הוא עושה כמה שיותר במידות הרחמים. זה 13 מידות של רחמים, לא אחת. אחת ממידות הרחמים, אומר לנו תומר דבורה, זה נושא אבון, שהוא נותן לבן אדם כוח לעשות את האבון. תחשבו שבעצם לאדם אין כוח לחתום. איפה לאדם יש כוח לחתום?
מה צריך כוח?
כל דבר צריך כוח. לא, גם לחתום צריך כוח. את צריכה לקום בבוקר, את יודעת מה? כל החטא שתחשבי עליו. גם להגיד לשון הרע, את צריכה לפתוח את הפה לדבר, זה כוח שמי נותן לך? השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות גם כדי לעשות עבירות. אז כמו שהילד שלי יבוא ויגיד לי, אמא תני לי כסף, לא יודעת מה, לקנות סמים, אני לא רצה. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו מידות רחמים שלנו אין. הוא נותן לנו כוח לעשות דברים שמנוגדים למה שהוא רוצה. אם זה היה הפוך, לא הייתה בחירה חופשית. אבל אני רוצה להדגים עד כמה יש לקדוש ברוך הוא רחמים. עד כדי כך שהוא נותן לנו כוחות לעשות דברים שמנוגדים לרצונות שלו. זה לא מובן מאליו. איך השם חושב, זה התחלה של שאלה שאני לא יודעת לענות אליה. לא משנה מה יהיה ההמשך, עכשיו תשאל לי את השאלה עוד פעם.
לא, כאילו... כאילו, לא חשוב. לא, כאילו, בקטע מהחשבונות, כאילו, אני חושבת שזה כאילו, הוא מביא לנו כזה מלא מצוות,
אוקיי, אוקיי. אז בוא תשאלי את זה קצת אחרת. בתוכן אין לי בעיה. עם מה יש לי בעיה? עם המנגינה. לא, מותר גם להתלונן, זה בסדר. גם להתלונן זה בסדר. אבל זה שונה המנגינה. כי במנגינה יש לך קצת, אני בטוחה שאת לא מתכוונת, אבל במנגינה יש כאילו זלזול, כאילו, אם זה היה בן אדם, היית אומרת לו מה, אתה חי בסרט. נכון? כלומר, יש פה איזה מנגינה, איזה... אז אני אקח את השאלה שלך, אני אצלח אותה קצת אחרת. את אומרת, אני לא מבינה את הדרישה של הקדוש ברוך הוא. הוא גם נותן לי דברים שקשה לי לעשות אותם וגם מצפה שאני אשמחה. הבנתי אותך?
כן.
מעולה, תודה. עוד? אני אתייחס לשאלה שלך. עוד שאלות, מחשבות? מעולה, אז את כבר מביאה אותנו לשאלה הבאה, שהיא קשורה גם לשאלה שלך. מה זה בכלל שמחה? שמחה זה סוג של מה? אז המחשבה הרגילה היא לחשוב ששמחה היא רגש, ואחד הדברים שאנחנו לומדים, גם דרך הפסקה הזאת וגם דרך הפסוקים, ששמחה זה לא רגש. תוכיחו לי שזה לא רגש. שמה? יפה, אי אפשר לצוות על רגש. יפה, ואהבה זה רגש.
בטח.
וואלה, לא.
מה אני אוהב
מישהו? אהבה זה מידה. אהבה זה מידה. ויש לה גם ביטוי רגשי. שמחה זו מידה. ויש לה גם ביטוי רגשי. מה ההבדל בין משהו אם הוא שמחה, אם הוא מידה או רגש? מה זה משנה? מה זה? יציב ולא יציב? מה אתה אומר? לא דבר שחולף. צריך לעבוד עליו. אפשר להשתלט עליו, אפשר לעבוד עליו, אני אקח את מה שאתם אומרות ואני אחבר, אם זה מבפנים או מבחוץ. רגש הרבה פעמים הוא נפעל מבחוץ. עצבנו אותי, אני כועסת. אמרו לי משהו לא יפה, אני נעלבת. הביאו לי מתנה, אני שמחה. אני כמובן נותן דוגמאות פשטניות. אבל אני המון 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 נפעלת בחוץ, בשפה של המהר"ל, אני מתפעלת מן הבריות. כלומר, אני כמו בובה על חוטים שמפעילים אותי. אוקיי? מה זה קמת היום על רגל שמאל? מה קרה? אוקיי, כאילו כל פעם...
היה משהו
נחס. מה בדיוק היה זה משהו נחס, מה שעושה לפרצוף על הבוקר, בא לי לא טוב בעין, אז זהו, היום הזה לא שלי. מכירות ההצהרות האלה? היום זה לא היום שלי. כל מיני דברים כאלה שבעצם אנחנו כל הזמן, כמו בובה על חוטים, אני כל הזמן צוחקת על דוד שלי, הוא כבר זכרונו לברכה, אבל היה לי דוד מרוקאי זקן, שכל הזמן היה אומר, אני לא עצבני, מעצבנים אותי. וזה היה נורא, בתור ילדה קטנה זה היה מצחיק לשמוע, לא ידעתי להבדיל בין מידה לרגש, אבל אני זוכרת שהמשפט הזה, הכל פעם שהוא אומר את זה הייתי צוחקת, והוא היה אומר את זה נורא ברצינות, כמו שאתה מבינות הוא היה עצבני רציני, אבל הוא לא היה עצבני, הוא לא היה עצבני, מעצבנים אותו, במילים אחרות לא לוקח אחריות על העצבים, הם לא קשורים אליי, הם קשורים אליכם, לא תעצבנו, אני לא אתעצבן. באמת, לכי תגידי לו את זה. ברור, אבל בחוויה שלו, לא תעצבנו אותי, אני לא אתעצבן. במילים אחרות, קרו אחריות שאני לא אהיה עצבני. מה זה?
אני קצת מבינה את זה.
באמת?
כאילו, את הגישה הזאת.
מבינה או לא מבינה, היא גישה שמקדמת מישהו בחיים? אמיתית? את בעצם, מראה מה קורה לבן אדם כזה? אין לו שום ניהול, בן אדם כזה, עכשיו אני לא מדברת על דוד שלי, אלא על כל האנשים. ראינו כבר שבן אדם ירה על מקום חנייה, עזבנו אותו, לפסו לו את המקום חנייה, ירה. היה לפני שנה וחצי סיפור כזה בישראל. בן אדם בא לתפוס חנייה, נכנס רכב אחר, בלי להתבלבל, הוציא אקדח לרבה. עצבן אותו. מה הוא אשם? עצבנו אותו. עצבנו אותו, אבל לקחו לו את המקום חנייה, הוא לא אשם. אתם מבינות? אבל תגובה של ילד בגן, זה בדיוק מה שקורה לכל מבוגר שמאפשר לאנשים למשוך לו בחוטים. הם או מושכים לו בחוטים של עצבים, או מושכים לו בחוטים של עלבון. מכירות את זה אצל בנות, וואי, נעלבת. עכשיו כל העולם צריך לרצות אותך כי נעלבת. כולם עכשיו צריכים להתחנן אלייך שתועילי בטובך להרים את ראשך ולחייך לעולם כי נעלבת. יאללה. נעלבת. תחיל אחריות על העלבון הזה ותרימי את עצמך. זהו. הרי אנשים נכנסים לכלוב. מה זה?
צריך את זה לפעמים?
מעולה אם את אומרת, אני עכשיו... אני עכשיו נכנסת... אבל לפחות היא ישרה עם עצמך. את אומרת, אני נכנסת לבונקר שעכשיו לא בא לי לצאת מהעלבון. אבל את לוקחת אחריות את זה שאת לא יוצאת מהעלבון. לא אנשים צריכים להוציא אותך משם.
מה קשה? בואו קשה? מתוך
בת יוצאי,
תחתור בבסה.
בתור בת
מה
אתך?
כן, בבסה.
אז תורידי את כולם לבסה ותהיי בבסה עכשיו.
לא כולם, שתיכה לא...
מעולה, ועכשיו תחריבי לכולם את המצב רוח, כי עכשיו נעלב.
לא מחריבה,
מעולה, אני רק אומרת, זה התנהגות של ילדה קטנה. עכשיו מותר לי להגיד, עכשיו אני ילדה קטנה, כמו שאת אומרת. בא לי להיות ילדה קטנה, עכשיו את אומרת, סבבה, הולכת איתך. אבל תדעי שזה ילדה קטנה. בסדר, אין בעיה, לא אכפת לך, תהיה ילדה קטנה. אבל אני רק אומרת שהילדות הקטנות האלה הרבה פעמים מחריבות זוגיות ומחריבות הורות, כי אני נשארת ילדה קטנה גם כשאני אימא, והבן שלי העליב אותי בגיל ההתבגרות. נו יאללה, ילדים בגיל ההתבגרות מבדים אחר מה הם עושים. מראש צנני, מראש. אבל אם אני הולכת למקום, לא, אני נעלבת. לא, בעלי העליב אותי, עכשיו הוא צריך לקנות לי את כל היעלומים האפשריים, צריך להבריק את הבית, צריך לבשל שבת כדי שאני אוהיל בטובו לחייך אליו. לשקוע אין עניין אף פעם, יש עניין לחוות, לא, יש עניין לחוות, אני לא אומרת נעלבת תהי רובוט, לא. יש עניין לחוות רגשות ויש עניין להיות מחוברת לרגשות שלי ולדעת מה אני מרגישה. אבל אין עניין להנציח מסכנות. וזה מה שקורה לנו הרבה הרבה פעמים. שאנשים עכשיו שנתיים, כאילו החיים שלהם לא שווים כי מישהו העליף אותם בה. עכשיו יכול להיות שבאמת האלבון הזה היה אלבון כואב, יכול להיות ש... אבל כאילו די. תקומי, תקומי.
יש שנתיים ויש יום.
בסדר, אם יום ולא הזקת לאף אחד, לא נורא. יום שכבת לבכות במיטה, לא נורא. אבל מבחינתי מה שחשוב זה התודעה הנפשית של מי צריך להוציא אותך מהעלבון הזה. עד שזה שהעליב אותך לא יבוא, נחרבו לך החיים, הוא שולט לך בחיים. את נותנת לו לשלוט לך בחיים, זהו, את בובה על חוטים. כן, אבל אם הוא לא יסלח, אז זהו, את עכשיו אסירה בכלוב של האלבון? את תלויה בבן אדם, אם הוא יבוא עכשיו להתנצל או לא יבוא? לא בא להתנצל. הוא לא היה נחמד, בסדר? אני לא אומרת שהוא בסדר. אבל עכשיו איתך, מה, לא תקחי אחריות על החיים שלך ותקומי מהאלבון הזה? יהיה לך נורא מורכב, אבל זאת אחריות שלך. זה מה שאני מנסה להגיד, שבחברה שלנו, המעליב, טוב, אחריות שלו לזה. המכעיס, אחריות שלו. ואז אין לי שום שליטה בחיים שלי. יש לי שליטה בחיים שלי, ויש לי אפשרות לבחור לקום מעלבון, ולקום מכעס, ולקום מעצב. אני לא אומרת שאני צריכה להיות רובוט, כמו שאמר. אני חושבת שחשוב לחוות רגשות, וחשוב להיות בקשר עם הרגשות שלנו, ולהיות מחוברות למה אנחנו מרגישות. אבל גם חשוב לעשות עוד צעד קדימה ולנהל את הרגשות האלה. וזה בדיוק ההבדל אם אני בובה על חוטים, אני עצבנית כי מעצבנים אותי, או אני מחליטה אם זה שווה להתעצבן על הדבר הזה או לא, כי הוא עקרוני לי מספיק או לא. וזה הבדל מאוד מאוד חשוב. וזה מחזיר אותנו לכל העניין של האם זה רגש או מידה. האם כעס זה רגש או מידה? שמחה זה רגש או מידה? אהבה זה רגש או מידה? אם זה רגש, אין לי מה לעשות איתו. לכל המידות יש ודאי ביטוי רגשי. בסדר? בוודאי שיש ביטוי רגשי לאהבה, ויש ביטוי רגשי לכעס, ויש ביטוי רגשי לקנאה, ויש ביטוי רגשי לשמחה, ויש ביטוי רגשי לעצב. אבל זה מתחיל ממידה. האם אני בן אדם שבתוכו בן אדם שמח? זה לא אומר שאין לי רגעים עצובים, שוב, אני לא רובוט. יש פעמים שגם צריך להיות עצובים, נכון? יש לנו ימים שאנחנו מצווים להיות עצובים. אבל האם אני בפנוכו שלי בן אדם שמח או לא שמח? מצוין, בשביל זה יש לנו פסקה שלמה. אבל לפני מה זה בן אדם שמח? ההבנה הזאת שזה משהו שתלוי בי. ואם אני כל הזמן חושבת שאהבה זה רק רגש, אני כל הזמן תלויה בחוץ. אם אני חושבת ששמחה זה רק רגש, אני כל הזמן תלויה בחוץ. ואני יכולה להיות בן אדם שכל הזמן תלוי בחוץ, אבל החיים שלי יהיו בהתאם. והתורה באה ואומרת לי, אם את שמחה או לא, זה אחריותך. ויש לך אפשרות להיות שמחה. ויש לך אפשרות לעבוד על להיות שמחה. ואת לא חייבת, לשאלתך, את לא חייבת, כן, לעבוד את השם באופן שהכי לא מתאים לך, ואז לדרוש להיות שמחה. וכזה כתוב, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. מקום שליבו חפץ זה מקום פיזית, אבל זה גם מקום שליבו חפץ. איזה סוג לימוד? אני חייבת למצוא את אופן עבודת השם שאני מרגישה שעוזר לי להיות שמחה, שאני מחוברת אליו. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תעבדי אותי ככה ותהי שמחה ככה וזהו. לא, יש כל כך הרבה מרחב ויש 70 פנים לתורה ויש כל כך הרבה דרכים לעבוד את השם, אבל זה אחריות שלי למצוא את הדרך שאני גם אהיה שמחה. וזאת עבודה מאוד 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 חשובה. לפני מה זה שמחה ומה נותן שמחה, מה זה לא שמחה, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו מתבלבלות בין סימפטום חיצוני למהות. מה זאת אומרת? יש אנשים שמחים שהם נורא קולנים ורעשנים. אז הרבה פעמים אני חושבת ששמחה זה אנשים ששרים ורוקדים ברחוב. לא. כלומר, יכול להיות בן אדם, שהוא בן אדם מאוד שמח אבל מאוד שקט. אבל אצלי איכשהו הרבה פעמים שמחה הולכת עם רעש. לא נכון. שמחה לא קשורה. הרבה פעמים אנשים צנועים נשמעים לנו כזה שקטים ומסכנים. לא, יש אנשים צנועים שיש להם מלא מלא אנרגיות. כלומר, להיזהר מלהפוך את המהות לסימפטום. בסדר? כלומר, יכול להיות שאני בן אדם שקט. שקט או רועש זה אופי של בן אדם, זה לא מידה. מה שקורא לו הרמב"ם מזג. יש בן אדם עם מזג שקט, יש בן אדם עם מזג רועש. בן אדם עם מזג שקט, השמחה שלו תהיה שקטה, ובן אדם עם מזג רועש, השמחה שלו תהיה רועשת. זה לא קשור לשמחה, אוקיי? בן אדם עם מזג שקט, הצניעות שלו תהיה מכונסת, ובן אדם עם מזג רועש, הוא יהיה צנוע, אבל הוא יהיה עם אנרגיה. אוקיי? צנוע זה לא התמסכנות. וכן הלאה. אז לא לשפוט מידה לפי החיצוניות שלה, וגם בתרבות המערבית אנחנו יודעים שיש ביטון כזה לצן עצוב. מישהו שהוא לכאורה שמח, לכאורה זה, אבל זה בחוץ. כי גם התרבות המערבית מבינה שסימפטום חיצוני זה לא שורש, זה לא מהות. נכון? מכירות, כשאני הייתי ילדה, היו מכתביות, והייתה דמות שקראו לה פיירו. מה זה פיירו? זה לצן עצוב, זה לצן עם בגדים של לצן וזה, אבל כאילו במקום סמיילי כזה. לילדים היו עושים מכתביות כאלה. ואני חושבת שיש בזה הרבה. ההבנה הזאת שלא כאילו כל היצן הוא באמת שמח, ולא כל אדם שקט הוא לא שמח. טוב, שאלות לפני שאנחנו נכנסות לפסקה עצמה. אין שאלות. אז אנחנו הגענו לפסקה ח', לימוד העירה ומדרגת האדם בשמחה וטוב לבב. זאת פסקה, אתם ממש זריזות, כי זאת פסקה שקבוע אני מגיעה אליה בראש חודש אדר. אז אני אומרת, איזה יופי, אדר מתאים לשמחה, אבל לא, אנחנו עדיין בתחילת שבט יחסי. אז שיהיה לנו גם שבט שמח. אז מכלל לימוד העירה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין העירה. כן, כשאנחנו באים ואנחנו אומרים, וואי, אני רוצה להתחזק בעבודת השם, הרבה פעמים זה כבד לי. וואי, זה נשמע לי כבד, אין לי כוח עכשיו. אלא, עזבו, איך אומרים היום, תנו לי זרום. דבר ראשון, אומר הרב, ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה וטוב לבב. עבודה על עירת שמיים, עבודת השם, לא צריכה להיות כבדה. היא לא צריכה להיות כבדה במובן נחאה כזה, ווואי, וכאילו, כל הכיף שלי בחיים עכשיו הולך הפוך. זה צריך להיות בשמחה, זה צריך להיות בטוב לבב. תכף נראה מה זה שמחה ומה זה טוב לבב. נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה ולא טוב לבב, והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה. כלומר, אם יש לי שתי אפשרויות, שתיהן לא טובות, אבל אם יש לי שתי אפשרויות, שמחה בלי טוב לבב, או טוב לבב בלי שמחה, מה עדיף? טוב לבב בלי שמחה, נכון. עוד פעם, יש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, זה יכול לקרות לאדם, אבל הוא אומר מפורש, עוד לא הסביר, והיא אינה רצויה. לעומת זאת, יש מקום לטוב לבב בלא שמחה. ברור שהמצב האידיאלי הוא שמחה וטוב לבב, כשאנחנו עוד לא יודעים לא מה זה ולא מה זה. אבל אם זה רק אחד מהם, מה עדיף? טוב לבב בלי שמחה, מאשר שמחה בלי טוב לבב. בבקשה.
אם קשה לי להגיד במצב
השני,
אז על מה
היא
צריכה
לעבוד,
על
העלייה
או על השמחה?
אז אחד הדברים, כאילו, אחד הדברים ששווה לראות זה מה קשה לך, אוקיי? האם זה קושי טכני, זה קושי ערכי, זה קושי כל... מה הופך את זה לקשה, ומה יעזור לך שזה יהיה פחות קשה, מבינה? יש לנו כל מיני דברים, כן? איך אמרה, אני מישהי צריכה לעשות דיאטה, אני תמיד מביאה את הדוגמה שלה. ומאז שהיא בדיאטה היא מרגישה עצובה. אמרתי לה, למה? שאומרת, אני כל יום אוכל דברים שאני לא אוהבת. אמרתי לה, לא מתת שום דבר שאת אוהבת? כאילו, מבחינתה היא לא אוהבת ירקות, היא לא ניסתה אפילו לחפש ולחשוב. כאילו היא חייבת לאכול סלט ירקות, מלפפון, עגבנייה ובצל בחוויה שלה, והיא לא אוהבת לא מלפפון, לא עגבנייה ולא בצל. אז היא כל היום אוכלת ככה ומרגישה מבואסת. כאילו קודם כל המחשבה היא, אוקיי, את צריכה לחפש מזונות עם מעט קלוריות, בואי תחשבי טוב, אולי תמצאי בסוף משהו שכן תאהבי. אולי, עברה לקרוב נרגעה. אבל לפעמים זה דברים מצחיקים. את הנה, צחקתם, למה? כי כאילו אנשים לפעמים תקועים ב- אני מסכנה, אוקיי, אני צריכה להיות עכשיו קדושה מעונה. איך תקיימי את המצווה הזאת בצורה כזאת שתרגישי בה פחות קשה, יותר נעים, יותר טוב? לפעמים את יכולה את המצווה עצמה, ולפעמים את יכולה לשמוח בעצם זה שאת עושה את רצון השם, ולהתרכז בזה. אבל כן הייתי מנסה להשקיע גם שהמצווה עצמה תהיה לי יותר שמחה. שם דוגמה שלי, אחות הסטניסטית, קניתי לה בכוונה קצת נטלה, מה זה יפה, שתעשה לך שקליטו לי עדיין. לפעמים זה מתחיל מבחוץ, מבינה? כאילו, אם נטלה יפה, נקייה, בכזאת שאפשר לשים באקונומיקה, את יודעת, לא עם כאלה, ש... זה נורא, נורא תלוי בחומרים, יש חומרים שאי אפשר לנקות טוב. אני יודעת, אחותי הסטניסטית, אם אפשר לנקות טוב, זה לא עובד. כלומר, אצלה זה התחיל מהניקיון, היא הלכה למקווה בתור קלה, היה לה מעולה מדהים. אחרי כמה פעמים הלכה למקווה, מצאה בו שערה, לא אוכל אותה. אז היא כן צריכה, נגיד אחת כזאת, אם יש לה מודעות ורצון לעשות את עבודת השם בשמחה, כן, תחפשי מקוואות נקיים, תחפשי מקומות נקיים. כלומר, תעשי דברים שגם התיישבו לך, שלא היו נגד הטבע שלך. וצריך להתאמץ על זה, לא צריך להיות קדושה מעונה. קדושה מעונה זה נוצרות, לא שלנו. וכן, עיקר השמחה היא שאני פה מתאמצת על עבודת השם. טוב? אבל זה ככה, ממש מלמעלה. כאילו שווה לראות, לפעמים יש לנו ערך שמניע אותנו. למשל, נתתי לכם את הדוגמה הזאת עם הכיבוד הורים, נכון? עם הבחורה שבאה ורצה לעבוד על כיבוד הורים, ושאלתי אותה מ-1 עד 10, כמה את רוצה לכבד את אמא שלך? היא אומרת לי, 4. אז אמרתי לה, אז איך תעבדי על זה? ואחרי שיחה הבנתי שאמא שלה מאוד שתלטנית, והערך שיושב לה נגד כיבוד הורים זה עצמאות. זה לא שהיא סתם לא, אז אני לא אגיד לה, תכבדי את אמא שלך ותהי שמחה. אני אגיד לה, בואי תעבדי על עצמאות, שהכיבוד הורים לא יפגע לך בעצמאות. הנה, לפעמים זה קצת יותר עמוק מלקנות נטלה נקייה. טוב, אז בואו נמשיך. והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה, זו בדיוק השאלה שלך, אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו רק שהיא חובה עליו. נותן פה דוגמה מאוד קשה, שבן אדם, שנגיד למד הפסקה הזאת ואמר, וואי, שמחה זה דבר חשוב, שמחה זה דבר הכרחי, כמו שאמרנו, זה לא אקסטרה, ואז נהיה לו צרה כפולה. כי לא מספיק קשה לו עם המצוות, עוד הוא צריך לשמוח בהם. אז זה קשה לו פעמיים, גם על זה שקשה לו עם המצווה, וגם קשה לו עם זה שהוא לא שמח. כלומר, הסיפור הזה רק יקשה עליו יותר. מובן? אז הוא ניסה להיות שמח בצורה חיצונית, מה שנקרא דרך הרגליים. שלפעמים זה עובד, אבל עד גבול מסוים. ואז הוא כאילו הכריח את עצמו להיות שמח, אבל זה לא. יש, מובן? זה בן אדם שבעצם יש לו שמחה בלי טוב לבב. כשעוד לא הסברנו, לא מה זה שמחה ולא מה טוב לבב. הוא משאיר אותנו במתח. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה. כי הכיר שראוי לעבוד לאדון הכל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד, באשר הוא יציר כפיו וחננו דעה והשכל לעבדו. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. עכשיו יש לנו בן אדם שיש לו טוב לבב. הוא עדיין לא הסביר לנו מה זה, וכבר אנחנו קצת מבינות למה זה קשור. הבן אדם הזה מרגיש שהוא ראוי לעבוד את השם. אבל הוא לא חושב שעבודת השם זה כזה דבר חשוב, כזה דבר גדול. אבל הוא כן ראוי לעבוד את השם. זה בן אדם שיהיה לו טוב לבב, בלי שמחה. אני רוצה לשאול אתכם. אני נותנת לכם עכשיו שתי דוגמאות, שתיהן מאוד קיצוניות, רק כדי שנבין. בסדר? זה רק ציור. אל תתפסו לדוגמה. אבל רק כדי שנבין, אני הולכת לתת שתי דוגמאות קיצוניות, ואתם תגידו לי מי מהאימהות שאני הולכת לתת לכם כדוגמה, היא במצב יותר טוב. אימא אחת היא אימא שחושבת שלהיות אימא זה הדבר הכי חשוב בעולם. שזה הדבר הכי אידיאלי בעולם. להביא ילדים לעולם זה להיות קשורים בנצח. אבל מרגע שהיא מגיעה הביתה, הדבר שהכי מבאס אותה זה להתעסק עם הילדים שלה. היא מרגישה שהיא אימא גרועה. בסדר? אימא אחת. האימא השנייה שלנו זה אימא שנורא כיף לה עם הילדים שלה. נורא אוהבת אותם. היא חושבת שהיא אימא מעולה. היא לא חושבת שלהביא לילדים לעולם זה כזה עניין, ושאימהות זה כזה דבר חשוב, יש עוד הרבה דברים חשובים בעולם, לא כזה. מי מהאימהות לדעתכם במצב יותר גרוע? הראשונה או השנייה? מי אם חושבת הראשונה, אם הניילון הזה אני לא שומע טוב, מי חושבת הראשונה תצביע במצב יותר גרוע? מי חושבת השנייה תצביע? אוקיי, הסבר. כן. רגע, לא, עזבו טוב לבב שמחה, דברו על האימהות. כי מה? מה פוגע בהם? שלא,
הם מרגישים
שהם רואים שמחים. מה זה עושה שיש אנשים וזה נשמע?
את אומרת, יש פה נשמעות,
ומה את אומרת? אוקיי, עוד? רגע, עוד לא, לצד הזה. כן, לצד השני. לא, הפוך, היא נורא כיף לה עם הילדים שלה, היא חושבת שהיא אימא מעולה, היא רק לא חושבת
שהיא...
הראשונה, אוקיי. מי את חושבת שיותר במצב יותר גרוע? הראשונה? בואי נשמע.
כי אני חושבת, היא כבר שם, היא צריכה להיות
זה טכנית שהיא מרגישה אימא גרועה ושלא כיף לה עם הילדים שלה?
זה משהו שאפשר לעבוד עליו.
אוקיי. והצד השני אי אפשר לעבוד עליו? אוקיי, עוד? עם האימהות? באימא?
לא, לפני
האימהות.
אמרת
את המשפט. אין לי מושג, זה משפט אמרתי.
שאמרת לך על האדם שהוא עובד שם בשמחה בשבילה, אז אמרת על מה שעובד. נראה לי בלבד בשמחה.
לא הסברתי אותו. שהבן אדם הזה, שהוא חושב שהוא ראוי לעבוד את השם. רק מבחינתו עבודת השם זה לא כזה דבר אידיאלי. כלומר, לא דבר רע, אבל יש עוד דברים חשובים בעולם. לא הסברת מה זה טוב לבב. ובסך הכל ביקשתי ממכם להגיד איזה אימא במצב יותר גרוע. לא הסברתי בשום שלב מה זה טוב לבב. לא פספס.
טוב.
טוב? אוקיי, עוד מישהי רוצה להתייחס לאימהות שלנו? שמה שמה? למי חסר את העניין העיקרי?
לשנייה.
לשנייה.
כן, יום אחד שאלת שאתה התעצבן עליה, אז כאילו יהיה לבית.
למה יהיה לבית?
כי אין לי ילדים שאני חושבת
כיפה איתה. הראשונה או השנייה?
השנייה.
למה? השנייה נורא כיף לה. למה? היא מאוד אוהבת את הילדים שלה. אבל למה שיום אחד היא לא תאהב אותם?
כי הוא תעצבן...
לא, אבל זה הנתון, הנתון הוא שאוהבת אותה, רק משנה את הנתונים. היא אוהבת אותם. לא, היא לא מבינה, כאילו, שהיא מבחינתה אימהות, זה לא דבר חשוב, יש עוד דברים חשובים בעולם.
אולי לא מבינה, אבל היא חזרות. אבל אולי יש כמה שיותר חשוב
עם בז. בז מה?
יותר אלימות
בשביל. מה היא תעשה?
היא
פתאום...
הייתי מעלית מעל, אז היא תעזוב אותם יותר חמחה
שלושה עמים. ותשאיר אותם ככה? ואת חושבתי תשאיר אותם ככה? אמא לא כל כך אוהב את הילדים שלה ומחוברת עליהם?
אה, לא.
אוקיי, בואו נקרא את ההמשך ואז נסתייחס לדוגמה, בסדר? ועל דבר, סליחה, שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח, כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב ואין כאן מקום שמחה. כלומר, משהו שאדם התחדש לו, והוא היה בהתחלה נורא 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 מרגש, ואחר כך כבר לא. מתי קניתם שמלה חדשה בפעם האחרונה? כמה זמן עצמך? בוא נשאל ככה. כמה זמן עצמך משמלה חדשה? ראשונה ושנייה? שבועיים? שבועיים? כמה? כמה? כל עוד אין אחרת, חדשה, היא החדשה. אז כל עוד היא חדשה, עצמך בה. כמה זמן את קונה סבלה? את אוכלת להגיד לנו על העניין? כל שנה? כל שבועיים? כל כמה חודשים. אז את אומרת, אז השמלה הזאת תשמחי בה נגיד 6, 7, 8 חודשים? חמישה חודשים. זאת אומרת, הגזמתי. 5 חודשים. אוקיי, אז את היית הכי הכי הכי, כאילו... התפרעת. שמחה 5 חודשים משמלה. יפה מאוד. מה הוא רוצה להגיד כאן? אין? יש קשר בין חוויה של שמחה, של רגש שמחה, לבין התחדשות. התחדשות היא משמחת אותנו, לא סתם על פירות חדשים אנחנו מברכים שהחיינו, לא סתם על בגדים חדשים אנחנו מברכות שהחיינו. יש קשר בין התחדשות לשמחה. אלא מה? שההתחדשות הזאת משמחת כל עוד היא התחדשות, איך אמרת? כל עוד היא חדשה, לפני שבאה השמלה הבאה. אבל מרגע שכבר הדבר הזה הוא לא חדש, נגמרת השמחה. וזה מה שקורה לאנשים שאין להם למשל התחדשות בעבודת השם. כל יום קמים, מתפללים, הם עושים הכל בסדר, אבל אין להם שום התחדשות. וזה לעומת את הצד השני, את שאנחנו רואים תרבות של אטרף קניות. כלומר, אנשים באמת מחפשים שמחה. הם גם מחפשים אותה במקום הנכון מצד אחד, באמת התחדשות מביאה שמחה. אבל התחדשות חומרית היא כאילו מביאה שמחה זמנית. אז אם זה 5 חודשים, אז זה יפה מאוד. רוב האנשים זה לוקח להם פחות גם פה. אבל שאתה צריך כל הזמן לקנות דברים כדי להיות שמח. אנשים באמת רוצים להיות שמחים, ובאמת הם מבינים ומרגישים יותר נכון שהתחדשות משמחת אותם, אז הם דואגים להתחדש. מה את אומרת?
היא עושה לי אותו קטן,
זה אני... אז למה את ברכת עליה שחיינו?
זה לא כאילו שמחה,
אבל
זהו, אני
בן אדם
שמח, אני שמחה לזה.
לא, לא אמרתי עכשיו, זהו, אין לך עוד מה לעשות בחיים, הגעת לשיאך.
זה לא כאילו ממלא את כל מיני.
ברור שזה לא ממלא, אמרנו שמחה.
זה טוב לי, אבל זה לא כאילו גרום לי יותר לשמח
או לא. לא אמרנו שתהיה בן אדם שמח, אמרנו שזה נותן לך שמחה.
נגיד, שיהיה בין 5 דקות.
או 5 חודשים.
שמחה.
אצלך זה 5 חודשים, אצלך זה 5 דקות. תראה, דיברנו על
זה.
בחמש דקות האלה, את תהיה שמחה, לא תהיה בן אדם שמח. זה לא מה שיגדיר את אישיותך, אבל את תהיה שמחה. כמו מה?
כמו
חוויה, לא, כאילו זה החוויה, זה הצד הרגשי של השמחה. כן, באותו רגע שקנית שמלה, אני מקווה בשבילך, אני שמחה עד שאני קונה שמחה שלי. למה, על מה מברכים שחיינו? כאילו גם בהלכה, גם בהלכה את אמורה להיות שמחה, כי עובדה שמברכים על זה שחיינו, ועובדה שבחגים ושמחת בחגיך, יש עניין לאישה לקנות תכשיט או בגד או משהו כזה. אם משמח אותך לקנות ספר, תקני ספר. לא אמרנו שכל אישיותך היא תיבנה מהשמלה הזו.
זה נחמד, זה גפי, אבל גם
ברור, לא אמרנו שזה כל מהותך בעולם, אמרנו התחדשות, מה עוד משמח אותך בחיים? מעולה, אז לפגוש את המשפחה שלך זה משמח אותך? יופי, אז ברגע שנגיד לא ראית הרבה זמן את המשפחה, ואת פתאום רואה, הרגע הזה הוא יותר מרגש מאשר אם כבר ראית אותם חודשיים. יופי, זה התחדשות. אתה יודע? אתמול הבן שלי הגיע בשביל ישראל, זה היה ממש מרגש, לא ראיתי אותו. הוא 2.5 חודשים בשביל. הוא לא חזר הביתה בכלל, בחנוכה ראינו אותו, וכאילו, 1.5 חודשים רצוף לא ראיתי אותו.
וואו,
הוא עשה
לבית.
כן, הם התחילו מהצפון לדרום. בקיצור, כן, הוא השתחרר מהצבא, חזר לחודשיים לישיבה. מה זאת אומרת?
אני
חושבת,
אני
חושבת,
אני
מרב. לא, מה, בחור שלי 23. הוא עשה את כל השביעי, אז זהו, הוא סיים, הוא השתחרר מהצבא, חזר לכמה חודשים לישיבה, ואז היה לו חלום, הוא זו וחבר שלו יצאו לשביל, ויום אחד אמרתי לו, הם היו בשבת יחסית לא רחוק, אצל איזה מלאך שביל, אז אמרתי לו, אבל תבוא לשבת, אתם כאילו מרחק של שעה נסיעה, זה לא נורא, אז הוא חמוד, הוא אמר לי, אמא, חברים שלי שמשתחררים מהצבא, הם נוסעים לטיול לחול, אני לא רוצה לצאת מארץ, אז אני לא נוסע לתאילנד, אבל תחשבי שאני בתאילנד. אמרתי לו, סבבה. באותו רגע שחררתי, אמרתי, טוב, עדיף לי בארץ, הוא לא בתאילנד. אז זהו, אז אתמול הוא הגיע מתאילנד. למה אני אספרת את זה? כאילו, ברור שאני תמיד אוהב את הבן שלי, אבל הרגע הזה שפגשתי אותו אחרי 1.5 חודשים רצוף, כן, זה יותר שמחה מאשר אחרי 1-2 חודשים שהוא בבית.
את חושבת שזה יותר שמחה, או שזה פשוט?
חוויית השמחה יותר חזקה, כן.
כי יש משהו ממש קשה
עם בני
מחליטים, כי בעיניי שמחה זה משהו שהוא עבודה, משהו
מתמיד. נכון, את גם צודקת, את גם צודקת. רגע, בואו נעשה סדר. מה שאת אומרת, את צודקת ועוד לא הסברנו אותו, את השמחה הקבועה של הבן אדם. עכשיו חזרתי לדבר על שמחה כחוויה רגשית. יש מידה של שמחה. שנייה. שמחה זה קודם כל מידה. אבל המידה הזאת מתבטאת גם בחוויות. ויש חוויה רגשית שבה את יותר בקשר עם השמחה, יותר חווה אותה. בסדר? יש שמחה, העובדה שאני בן אדם שמח באופן כללי, אבל יש לי חוויות רגשיות שהן רגשיות של שמחה.
אבל אנחנו אמרנו
היא מידה, זה מה שאמרתי. גם האהבה היא מידה. אבל יש רגעים שאת חובת האהבה בעוצמה יותר חזקה. אוקיי? יש אנשים שאת אוהבת אותם, ופתאום יהיו רגעים, יהיו פתאום רגעים שאת חובת האהבה הזאת יותר חזק. בסדר? אז גם בשמחה. אני בן אדם שמח, שנייה, אבל יש רגעים שאני חובת השמחה הזאת יותר חזק. זה יכול להיות קשור להתרגשות, אבל יש פה חוויה של שמחה. רגע, 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 אתם מסתבכות, רגע, אתם מסתבכות. אתם מסתבכות סתם, כי עוד לא המשכנו. בסדר? חוויה, אני מפרידה כרגע בין מידת השמחה לבין חוויית השמחה. אבל אני כן רוצה, וזה מה שהרב רוצה, שיהיה קשר בין השמחה שאתה מכירות מהחיים, השמחה הפשוטה, לבין המידה של השמחה שהוא הולך להסביר אותה. בסדר? זה לא מילה חדשה. אוקיי? הרב לא מנציא פה מילה למידת השמחה. הוא רוצה לקשר אותה לשמחה שאנחנו מכירות. ובאופן פשוט, אנשים שמחים מדברים חדשים, באופן פשוט, כרגש. אוקיי? תכף נראה איך זה קשור. זה רגש וחוויה הם באים ביחד, כי חוויה היא דבר רגשי. בסדר? עכשיו, מה שאת מדברת על המידה, הוא עוד לא דיבר עליו. תכף תראי למה. בסדר? אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו והוא טוב לנו, אז ראויה להשמחה התמידית עם כל יושנה. פה בעצם זה משפט הקשר. אומר לנו הרב, אדם שיש לו עבודת השם שהיא חיה, שהיא משמעותית, שעם אנרגיה של חיים, יש לו כל הזמן התחדשויות. הוא כל הזמן בקשר עם השמחה הזאת. כי היום התפילה שלי הייתה שונה מהתפילה אתמול. כי היום הרגשתי יותר כוונה במעשה הזה. היום השקעתי יותר בחסד. עבודת השם שלי, יש בה יותר תקשורת עם עצמי. ככל שלבן אדם יש משהו, אומר הרב, שהוא מצד אחד גדול והוא רואה בו ערך, מצד שני הוא מקבל ממנו התחדשויות תמידיות, הוא לא צריך להיות משועבד להתחדשויות של חומר, כמו הדוגמה עם השמלה. אוקיי? כי באמת יש קשר בין חוויה של רגש השמחה להתחדשות. אז את צריכה משהו אידיאל שבאמת תמיד ייתן לך התחדשות, בדוגמה של האימהות. למה האימהות בעיניי זה דבר שבהחלט, בהחלט, בהחלט יש בו שמחה? לעומת כיבוד הורי, מה ההבדל? שכשאת אימא, את כל הזמן רואה את הילד מתקדם. וואו, הוא התהפך, זה התחדשות. וואו, הוא הולך, זה התחדשות. וואו, הוא אמר עוד מילה, זה התחדשות. וואו, הוא הבין עוד דבר, זה התחדשות. זה ההבדל. בכיבוד הורים, הקושי עם הורים מבוגרים, זה שיש משיגה. אצל ילד כל הזמן יש התחדשות קדימה. ואצל הורים מבוגרים, מבוגרים, אחורה. זה התמודדות. לכן כיבוד הורים זה מצווה שהיא לא פשוטה. שהרמב״ם מביא כיבוד, מה הוא אומר? מאכילו ומשקו, מה זה גריאטריה? כן, כי הרגעים הקשים של כיבוד הורים הם לא עכשיו. הם כשההורים הם לא מסוגלים לתפקד. ואלה רגעים מאוד 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 קשים. לעומת שמחה של אימהות, שאת כל הזמן רואה את ההתחדשות, אומר הרב, בן אדם שעובד את השם בצורה כזאת, שהוא כל הזמן רואה את הגודל, כל הזמן רואה את האידיאל, הוא גם מקבל מזה כל הזמן התחדשות. אז זה לא רק שיש לו שמחה פנימית כמידה, יש לו גם חוויות שמחות. אוקיי? זה בן אדם שהוא בן אדם חי. הוא לא בן אדם עובד השם כזה, מסכן. הוא בן אדם שהוא כל הזמן חי, והוא עדיין לא הסביר לנו מה זה שמחה. אז עכשיו אני ממשיכה. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, הטביע הבורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות. ויהיה דרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית גם כן. אבל כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. על כל פנים, ואם זה ספר שלכם, אני ממליצה למרקר עכשיו. השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה, וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לו לעבוד. עכשיו זאת פעם ראשונה שהרב מסביר לנו. מה זה שמחה ומה זה טוב לבב? אז מה מביא שמחה? מה אומר כאן? סליחה, אני רק צריכה להסתכל על שעה מדויקת, כי אני לפני שיעור זום. אז השעון הזה עובד. אז מה זה שמחה?
הכרה
בערך של הדבר זה החוויה שאני עוסקת באידיאל גדול. אדם מקבל שמחה בשפה שלנו כשהוא מרגיש משמעות. שמחה חייבת לבוא עם משמעות. אוקיי? עכשיו אנחנו מדברות על שמחה כמידה. בסדר? בן אדם שלא רואה משמעות במה שהוא עושה, לא תהיה לו שמחה, נקודה. היא תמיד, תמיד, תמיד קשורה לגודל, קשורה למשמעות. נקודה ראשונה. טוב לבב, מה זה?
התאמה.
מה זה? התאמה. שראוי לי לעבוד, שאני מתאימה לזה. איפה אני בתוך זה? שמחה זה הגודל של האידיאל. טוב לבב זה איפה אני בתוך האידיאל הזה. האם אני מתאימה לאידיאל הזה? האם אני ראויה לאידיאל הזה? אוקיי? זה שני דברים שונים, והם מאוד 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 חשובים, ומאוד חשוב שהם יבואו ביחד. ואם תבינו טוב את הפסקה הזאת, אם תבינו טוב את הפסקה הזאת, זה ייתן לכם הכוונה לכל מה שתעשו בחיים. לאיזה מקצוע תבחרו, לאיפה לגור ועם מי להתחתן. כל החלטה חשובה בחיים, אני יכולה להגיד לכם, הפסקה הזאת ניהלה אותה. למה? כי אם אני רוצה עכשיו לבחור מקצוע, אז אני אומרת, רגע, זה מקצוע משמעותי, יש בו אידיאל לעם ישראל, יש בו חשיבות. רגע, אני מתאימה למקצוע הזה, יש לי את הכישורים, אני ראויה לו, אוקיי? כמובן שהרב לא מדבר על מקצוע, הוא מדבר פה על עבודת השם. אבל אני אומרת, ההשלכה של הפסקה הזאת בעיניי היא לכל החלטה בחיים. אני יכולה לספר לכם שכשהייתי במדרשה, אני למדתי במדרשה במעון, אז באנו פעם לסיור בחברון. זאת הייתה הפעם הראשונה שלי בחיים, הייתי בת 20, שהגעתי לחברון. פעם ראשונה. ואני רוצה להגיד לכם שאני לא כמו כל הצדיקות התרגשתי מחברון. אני קיבלתי קלסטרופוביה. זה היה נראה לי צפוף ומחניק ולא נעים. ולא, בכלל לא התרגשתי, וואי, אני בחברון. אוי. הדבר הראשון שחשבתי עליו זה איזה מזל שיש אנשים ששמחים לגור בחברון, כי אחרת אני הייתי צריכה לעשות את זה. זה מה שעבר לי בראש. מה זאת אומרת? מה יש בתפיסה הזאת? תפיסה. בדיוק. בשפה של הרב, שמחה וטוב לבב, מה יש פה? שמחה? בלי טוב לבב. יש פה גודל. לגור בחברון זה נורא משמעות. מי היה מאמין שאני אגור בקרית ארבע? יש פה גודל. יש פה משמעות. וואו, לגור בחברון זה חשוב. אבל וואי, לא, מה זה לא מתאים לי? אוקיי? אם הייתי גרה בחברון, הייתה לי שמחה בלי טוב לבב. באותה תקופה לפחות. אוקיי? יש הרבה דברים שאפשר להתגבר אליהם. השאלה אם אני חייבת, רק שנייה. לעבוד את השם אני חייבת, אבל השאלה איך? לגור בחברון אני לא חייבת. אבל אם לא היו אנשים שהיו גרים בחברון, אני הייתי חייבת לגור בחברון. אז הייתי עושה את זה גם אם לא היה לי טוב לבב. אבל ברוך השם יש. מבינה? כלומר, לא כל אידיאל, יש הרבה אידיאלים גדולים בחיים, לא כל אידיאל אני צריכה לעשות אותו. בסדר? השאלה היא, מה האידיאל שאני רואה, ומה, איפה יש לי טוב לבד? עכשיו, בעבודת השם, האידיאל הוא לעבוד את השם בשמחה. באיזה אופן? יש הרבה אופנים, וזו עבודה שלי כל החיים, למצוא את הדרך שלי, את המקום שהלב שלי חפץ בו. אבל אני חייבת, זה האמת, אני רוצה לעבוד את השם. באיזה דרך? זה עבודה. זה עבודה מאוד מאוד משמעותית. אבל יש פה עיקרון נורא 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 חשוב. אם את לא רואה בזה ערך, לא תהיה לך שמחה. לא מספיק שגם יש לך טוב לבב. אני עכשיו רוצה את הדוגמה של הצד השני. נגיד שאת מעולה באנגלית, הבגרות שלך באנגלית הייתה 100, זורם לך מעולה, ואת מחליטה להיות מורה לאנגלית. נגיד שאת לא רואה בזה ערך, לא יהיה לך שמחה. אפילו שאת מורה מעולה ואת טובה באנגלית ומלא דברים, אבל אם את לא רואה בזה ערך, לא יהיה לך שמחה. לכן חייב את השילוב. לא רק משהו שאני טובה בו והוא מתאים לי, ואז זה טוב לבב בלי שמחה, אלא השילוב הזה של יש פה גודל ויש פה ערך, ואני מתאימה לערך הזה. ועכשיו אומר לנו הרב, ואני חייבת לסיים, כל אחד, חלק מהעבודה הזאת זה באמת לראות שכל אחד מאיתנו מתאים לעבודת השם. כל אחת מאיתנו נולדה עם נשמה טהורה. אין דבר כזה, וואו, אני לא מתאימה לעבודת השם. הקדוש ברוך הוא ברא אותי ככה. אבל העבודה שלי באמת זה להסתכל על שני דברים. א', על הגדלות של מה זה עבודת השם, ב', על הגדלות של מה זה הנשמה שלי. ולראות שהן מתאימות יחד. המשך והסבר שבוע הבא.